ביום חמישי האחרון מלאו 60 שנה לפיצוץ מרכז השלטון הבריטי במלון המלך דוד בירושלים. אנחנו עכשיו על קו הטלפון עם העיתונאי יוסף עברון, שלום לך.
שלום וברכה.
מי שחיבר את הספר גידי המערכה לפינוי הבריטים מארץ ישראל. אתה הרצית בכנס הזה שהיה ביום חמישי האחרון במלון המלך דוד.
אמת.
איך אתה רואה היום את אותה פעולה לפני 60 שנה באותו מרכז השלטון של הבריטים?
אני לפי דעתי במבט לאחור, באמת למען האמת ההיסטורית, לפני כן היה מבצע רוצייד של הבריטים, ובמבצע הזה הם השיגו את מטרתם במלואה, שנועת המרי חדלה להתקיים, וארגון ההגנה נוטרל לגמרי. ואלמלא פיצוצו של מלון המלך דוד, מרכז השלטון הבריטי בארץ, שלושה שבועות לאחר מכן, על ידי האצל, הבריטים לדעתי יכלו להמשיך ולשלוט בארץ הזו עוד שנים רבות, כיוון שההגנה למעשה יצאה מכלל פעולה.
נזכיר למאזינים, צהרי יום שני, נכון זה היה? 22 ביולי שנת 46, בצהריים, 12 בצהריים או 1 בצהריים, היה פיצוץ אדיר שזזה את כל ירושלים, וזה פיצוץ שאחראים עליו היהודים דווקא.
אמת.
תגיד, אז באותה תקופה היה הרבה ביקורת על אותם ארגונים יהודים שפוצצו את, וגרמו שם להרג רב.
זה נכון, הייתה ביקורת, אבל בסופו של דבר, וזה מתעמת בתחקיר שערכתי לפני כתיבת הספר, מי שהאשם בכל העניין הזה היו הבריטים בעצמם. והיו לכך כמה סיבות. בכל אופן, הם קצת בהשערות, אבל בכל אופן לא מצאנו דרך אחרת להסביר את זה. דבר אחד היה, לבריטים באותה תקופה הם השתילו סוכן משלהם בתוך שורות הארגון הצבאי הלאומי. הסוכן הזה היה לו כינוי של ינאי. ינאי היה שמו. והוא אמור היה להודיע להם במקרה והם הולכים לפוצץ את מלון המלך דוד, כיוון שהיו לו ידיעות, הוא היה בתוך בפנים העניינים. הוא היה גם אחד מאלה שלקחו חלק בפעולה של מלון המלך דוד. עכשיו, הוא הספיק לתת להם את ההודעה הראשונה שהולך להיות כאן מבצע, אבל פרטים הוא עוד לא נתן, כיוון שבינתיים היה חוק באצל שכשהולכים לאיזושהי פעולה ומתחילים להסביר את העניין, מי שנמצא בתוך האולם הזה לא יכול יותר לא לצאת, לא לטלפן, לא להודיע שום דבר עד גמר הפעולה. הוא ניסה כמה פעמים להתחמק ואמר שהאימא שלו חולה והוא צריך לטלפן בחוף ולראות מה שלומה. לא עזר שום דבר. זו הייתה הוראה של קצין המבצעים של האצל, עמיחי פגלין, שהכינוי שלו היה גידי. איש לא יוצא מהעולם הזה עד גמר הפעולה. והבריטים חיכו לשווא לאישור. כיוון שהם לא קיבלו את האישור הזה, אז הם היו די שעננים שלא הולך להתרחש שום דבר. זו סיבה אחת. סיבה שנייה שכנראה החישה את הפיצוץ קצת לפני הזמן, שהבריטים ניסו לפרק את הפצצות בעצמם, אלא שהפצצות האלה שסידרו אז בתוך כדי חלב היו מסודרים בצורה כזו שאם רק נגעו בהם הם התפוצצו לפני הזמן. את זה הבריטים לא ידעו. זה היה פטנט שעמיחי פגלין הכניס בפעם הראשונה לתוך הקדים האלה של החלב, שהם היו עם קפיץ מלמטה, וברגע שרק מזיזים את זה והקפיץ משתחרר, נוצר מעגל חשמלי, ולפני הזמן, לפני השעון, לפני הכל, מתפוצצת הפצצה.
כן, הפצצות היו בתוך כדי חלב, כן.
הבריטים ניסו לפרק את הפצצות האלה, ואז הראה הפיצוץ לפני הזמן, ואז הם טענו שהם גם לא קיבלו את ההודעה, אלא כמה דקות לפני הזמן. וזה לא נכון, כיוון ש... הולך ומתברר יותר ויותר שהם קיבלו את ההודעה בהחלט בזמן. זאת אומרת, בכל העניין הזה אשמים הבריטים בעצמם, ויש עובדה מאוד מעניינת, הם עשו ועדות חקירה בעניין הזה, אבל הם לא רצו לפרסם את התוצאות. ויותר מזה, מגנזך המדינה של בריטניה, מסמכים מסוימים הקשורים לפיצוץ מלון המלך דוד, סגורים בפני הציבור, עד היום הזה לפי התירוץ שלהם, כיוון שהם עלולים להביא חברי ממשלה לשעבר, אישים מסוימים או את דעת הקהל. שראה כל האסון הזה של הקורבנות שיכלו להינצל אילו שאו שהיה המזכיר הכללי של, של ממשלת המנדט באותה תקופה היה נותן את ההוראה לפינוי המלון, אבל הוא חיכה על האישור של ינאי, לא קיבל את זה. בינתיים הם הביאו בהחלט אנשים שלהם מומחים מהצבא לנסות לפרק את הפצצות.
91 אנשים נספו בפיצוץ הזה, 91 אנשים נספו בפיצוץ הזה במלון המלך דוד, 41 ערבים, 28 בריטים.
אני בקושי שומע אותך.
אני אומר שמי שמבקש מהטכנאי להגביר את קולי, 91 אנשים נספו בפיצוץ הזה במלון המלך דוד, 41 ערבים, 28 בריטים, 17 יהודים ו5 אזרחים זרים. אמר אז מנחם בגין, יושב ראש האצל, מפקד האצל, בין ההרוגים היו גם יהודים, דבר אשר נתאבל עליו עד תום חיינו, וגם כיום נותר פצע בליבנו.
זה נכון.
אני שמעתי מספר, אתה יודע, בתקופה האחרונה, עכשיו תוך כדי שאני מדבר איתך, פעילי שמאל שמצדיקים את, לא מצדיקים, אלא קוראים למסע ומתן עם, עם הטרוריסטים, אומרים מה אתם רוצים? גם היהודים בשנות ה-40 נהגו בצורה כזאת של פיוגי טרור, למשל כמו פיצוץ מלון המלך דוד. אתה יכול להשוות בין התקופה הזאת לעכשיו?
אני לא הבנתי בדיוק את ההשוואה שלך, אני גם שומע אותך חלש.
מה שאני אומר, פעילי שמאל לפעמים משתמשים במבצע הזה, בפיצוץ הזה שהיה במלון המלך דוד, להראות לנו שגם הטרוריסטים של היום, של החמאס, של הג'יהאד האסלאמי, זה איזושהי דרך לגיטימית כדי לכבוש או לשחרר שטח כבוש.
כן, אבל יש באמת הבדל מהותי בין שני הדברים. ובאמת בעקבות הספר היה רעיון בכל ישראל עם אורי אבנרי ואיתי יחד על הנושא הזה. וההשוואה הזו היא באמת לא במקומה. אף פעם, בכל הפעולות של האצל, לכל אורך התקופה של המחתרת, הוא תמיד נתן עזרות, הוא אף פעם לא ניסה להרוג אזרחים, הוא תמיד הלך למקומות של אנשי צבא וגם נתן להם את ההזהרה מראש. איזה השוואה זו בכלל להביא אנשים לתוך קבוצה של אזרחים ולהרוג אותם ללא כל אשמה שלהם? אין כאן בכלל השוואה. מבטיחים להם שם גן עדן של נשים. מה היו מבטיחים לבחורים שלנו? הם הלכו בהכרה ברורה, הם הלכו אפילו לגרדום בשירה, ולא הבטיחו להם כאן את גן עדן עם נשים ערומות. לא, אין כאן בכלל השוואה בין שני הטיפוסים האלה. הטיפוס של לוחם המחתרת היהודית שעשה את זה מתוך אידיאולוגיה. אני הייתי גם בפלמ"ח והייתי גם באצ"ל, ואני מוכרח להגיד, ההשוואה הייתה די ברורה בין שניהם. אחרי כל פעולה, מה הם היו עושים? היו יושבים סביב למדורה, היו שרים שירים של נוסטלגיה, של געגועים. למה? למדינה משלהם, לקצת יותר חופש, לאהובה שלהם שמחכה להם. מה עושים הערבים? זה ממש צמאי דם. הם בכלל לא, אין כאן להשוות בכלל בין שני המושגים האלה.
תגיד, שאלה אחת לסיום, הרברון, תנועה כמו האצל הייתה יכולה לקום היום? הייתה תורמת משהו למלחמה היום?
במקרה זה דבר אחר. אילו לא היה קם האצל, אני מסופק אם מדינת ישראל הייתה קמה בזמן, מה עוד שאת ההגנה הוציאו מכלל פעולה. אבל על מה שאני רוצה לשים את הדגש זה על קצין המבצעים של האצל, שהוא היה כמו אגדה, עמיחי פגלין, שהכינוי שלו היה גידי. היו לו ממש רעיונות לא קונבנציונליים. זה קשה לתאר בכלל. מי אמר את זה פעם? לא האנשים עיקר אלא האיש, אמר את זה פעם נפוליון. אילו צריך היה לחדור למלון המלך דוד על פי המושגים המקובלים בתורת הלחימה המודרנית, לא היו מספיקים לכך כל אנשי האצל והפלמ"ח גם יחד באותה תקופה. ומה הקצה לזה גידי? 8 נערים, חסרי ניסיון קרבי, וגילם הממוצע לא עלה על 19, חימש אותם במספר אקדחים ובסטנים, שלח אותם אל מול לוחמי הדיוויזיות, הדיוויזיה המוטסת השישית, למודת הקרבות באירופה, להבקיע את חומת יריחו של השלטון המנדטורי בארץ. קשה להעלות את זה על הדעת, הם עשו את זה, הם עשו את זה, אבל הביצוע כולו נמשך פחות מ-10 דקות, וכמעט ללא קורבנות. כמעט ללא קורבנות, אני מתכוון, אלמלא כאן נתקלו באורח מקרי באיזה קצין, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפרטים האלה, אבל זה היה ממש מקרי. אבל האיש שהגה את תוכנית הפעולה, עמיחי פגלין, ניחן באותו שיקול דעת זהיר, מחושב, מבחינה פסיכולוגית וטקטית, הוא למד את האויב דרך המחשבה שלו. יריביו היו חניכי אסכולות המלחמה המודרנית, מצוידים במיטב הנשק המשוכלל. ומה היה הנשק שלו? תחבולות מתוחכמות, וריאציות שנונות, התמנת פחים. זה חסר לנו היום.
חסר לנו היום.
חסר לנו, ולצערי הרב,
כן.
צהל כבר לא מה שהיה גם כן.
העיתונאי...
תחבולות תעשה מלחמה. נדמה לי שזה היה המשפט, אם לא תתקן אותי, בתחבולות תעשה לך מלחמה. איפה התחבולות שלנו? הפכנו להיות יותר מדי שעננים, ואנשים כמו גידי היום הם חסרים לנו.
העיתונאי יוסף עברון, מי שחיבר את הספר גידי, המערכה לפינוי הבריטי מארץ ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזו, והרבה בריאות.
כל טוב.